גם לרב רימון על הדברים החשובים. חשוב להגיד שהרב רימון באמת מלווה גם את העמותה בחיית לוקחים אחריות בהרבה פרויקטים שאנחנו עושים, וזה ממש חשוב ועוזר לנו המון. בסדר, אז היום ננסה לדבר על נושא שקצת פחות עוסקים בו בדרך כלל. גם לחלקכם יצא להכיר את עזים בקדושה, אולי מהישיבה, מהמכינה, באיזשהו, או מהתיכון. בדרך כלל העיסוק הוא בתוכן, כן? בתוכן שאנחנו יכולים להגיע אליו, בתכנים הלא צנועים. היום המטרה לדבר על משהו קצת שונה. עכשיו, ימי השובבים בכלל, אנחנו קצת עברנו את ימי השובבים, אבל בעצם זה חלק מפרויקט ארצי. הוא היום כבר בכנס ה-43, בסדר? מתוך, במשך חודשיים בעצם, ימי השובבים, כנסים בכל הארץ, ישיבות, מכינות. אז ככה, שנתחבר כזה למה אנחנו עושים פה. עכשיו, ימי השובבים בדרך כלל, העיסוק, נכון, ימי השובבים זה ימים של, נכון, על פי הספרים הפנימיים, זה ימים של תשובה, נכון, שובבים, תשובה. וזה ימים שמסוגלים לתיקון דווקא בנושא הזה, לפי הספרים, דווקא בנושא הזה של שמירת הברית. עכשיו, שמירת הברית, בדרך כלל, המושג הזה, כשאנחנו שומעים אותו, מה הקונוטציה הראשונית שעולה? הוצאת זרע לבטלה. נכון, זה תמיד שמירת הברית, זה החטא הספציפי הזה. עכשיו, המושג הזה הוא מושג הרבה הרבה יותר רחב, בעצם קשור לכל הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כן? כמו שהזרע זה פוטנציאל, פוטנציאל חיים, שאם הוא לא בא לידי מימוש, אז יש פה איזשהו פספוס, אז גם הזמן שלנו, כן? כל החיים שלנו מלאים בפוטנציאלים, ואנחנו, המטרה שלנו זה לממש אותם, להביא אותם לידי ביטוי. בסדר? והזמן שלנו זה אולי הפוטנציאל הכי משמעותי שמלווה אותנו כל רגע ורגע. בסדר? זה זמן כזה שאנחנו יכולים לעשות איתו, כמו שהרב אמר, תורה, חסד, להתקדם בלימודים, לעשות דברים, ספורט. בסדר? אז המטרה עכשיו לנסות לדבר קצת על הנושא הזה. בסדר? אז אנחנו מתחילים. אז נתחיל פה עם איזשהו סיפור קטן. מ-1969 היה כלכלן, קוראים לו הרברט סיימון, הוא גם זכה אחר כך בפרס נובל בכלכלה, והוא התחיל לספר סיפור. התחיל לספר סיפור על האחיינית שלו שקיבלה זוג ארנבים לחג ההודיה. טוב, אז זוג הארנבים האלה הוא מספר שהיא קיבלה אותם, והם ככה עם הזמן נולדו עוד ארנבים ועוד ארנבים ועוד ארנבים, ונהיה ככה להקה של ארנבים. והתוצאה של זה הייתה, כן, שהחסה, שדה חסה שהייתה בקצה של הרחוב, היא התחסלה, בסדר? אז הוא אמר דבר כזה, הוא אמר, ככל שיש יותר ארנבים, מה ארנבים מכלים? את החסה. זאת אומרת, עולם שהוא עשיר בארנבים, אז הוא עני בחסה, נכון? פשוט, נכון? עכשיו, הרברט סיימון היה כלכלן, כמו שאמרנו. הוא בכלל לא דיבר על ביולוגיה, על חסות, על ארנבים. אז מה הוא רצה להגיד? הוא אמר דבר כזה, שוב, 1969. הוא התחיל לדבר על מושג שנקרא מהפכת המידע. כן? כמויות אדירות של מידע. האינטרנט עוד לא היה אז, 1969. אבל הוא אמר דבר, התחיל לראות ככה את המהפכה של המידע, והוא אמר דבר כזה. הוא אמר, אם זה המידע שלנו, והמידע הולך וגדל, את מה המידע מכלה? כן? איזה משאב המידע מכלה? זמן. או אם ננסה לדייק את זה אפילו עוד יותר, כן? כי זמן זה מושג טיפה רחב. ננסה לדייק את זה יותר, תשומת לב. בסדר? המידע בעצם מכלה את תשומת הלב שלנו. נכון? אנחנו נפגשים עם מידע מסוים, אנחנו מקדישים לו משהו מהתשומת לב. נכון? אם אני רואה איזושהי פרסומת, או קורא איזשהו משהו, לומד איזשהו משהו, משהו ממני, מהתשומת לב שלי, מוקדשת לאותו מידע. לא משנה אם זה פרסומת שאני עובר ורואה ברחוב, או שזה, אני לומד, או שמישהו עכשיו מאחוריי אמר משהו. זה לוקח משהו מהתשומת לב. בסדר? אז הוא אמר דבר כזה, הוא אמר שעולם שעשיר במידע, הוא עני בתשומת לב. כי המידע, הוא מחלה את התשומת לב. בסדר? ואחרי כמה עשורים, בשנות ה-90, התחילו להתייחס כבר למושג שנקרא כלכלת תשומת לב. עכשיו, למה כלכלה? נכון, מי שמכם אולי בכלכלה, מה זה כלכלה? זה הקצאה של משאבים שנמצאים במחסור. לצורך העניין, אין לנו עניין לעשות כלכלה של אוויר, נכון? כי לכולם יש אוויר. כלכלה זה הקצאה של משאבים שנמצאים במחסור. ותשומת הלב שלנו, ככה חוקרים מצביעים היום, זה המשאב זה הכי הנפט. חזק, זה הנפט, בסדר? היום המטבע הכי חזק היום זה תשומת לב. זה מטבע כל כך חזק, לא השקל, בטח שלא השקל, כן, אבל לא הדולר ולא היורו, זה לא המטבעות החזקים. המטבע הכי חזק היום שכולם רוצים אותו. ואין מספיק ממנו, זה תשומת לב. עכשיו בואו ננסה קצת להיכנס יותר למושג הזה, כן? בעברית אנחנו אומרים לשים לב, כן? לקחת את הלב שלנו ולשים אותו, כאילו להקדיש משהו ממני לאותו מידע, לאותו סיטואציה. לשים את הלב שלי, בסדר? זה בעברית. איך אנחנו אומרים באנגלית? Pay attention, כן? זאת אומרת, יש פה איזשהו pay, כן? יש פה איזשהו תשלום. אני משלם את תשומת הלב שלי. בסדר? יש פה ממש תשלום, וזה מה שאמרתי שמוביל אותנו להבנה הזאת, שיש פה מטבע. מטבע שכולם רוצים אותו, כולם מחפשים אותו. בוא נראה איך זה קורה. עכשיו, יש לנו תחושה באינטרנט, שאנחנו מסתובבים, נכון? האינטרנט חינמי, אנחנו מטיילים מסרטון לסרטון, מאתר לאתר, בכיף, בזרימה, בסבבה, נכון? כאילו אתה מחפש מה שאתה רוצה, אתה בודק מה שאתה רוצה. לכאורה גן עדן כזה שאתה עושה מה שבא לך, בחינמיות. אבל כמו שאנחנו יודעים בחיים, בחיים אין ארוחות חינם, ומה שקורה זה שאם אתה חושב שיש פה ארוחה בחינם, אז אתה מתבלבל, כי יוצא שאתה ארוחה פה. כן, ככה אחד החוקרים, פרופסור המבורגר, הגדיר את זה. אתה ארוחה, המבורגר, כן, יש פה גם זה. אבל אתה ארוחה, אם אתה חושב שהכל פה חינמי, אתה מתבלבל, בסדר? אתה ארוחה, אתה המוצר. ומי שמכיר, יצא למישהו מכם לראות את הסרט מסכי עשן, זה סרט שיצא בנטפליקס בשנה שעברה. מה זה נטפליקס? חבר'ה פה יודעים נראה לך. אז בסדר, אז זה סרט, מה שהם הראו שם, זה איך כל אחד ואחד מאיתנו הוא מוצר. הוא המוצר, בסדר? הוא המוצר, ולכל אחד מאיתנו בונים פרופיל אישי.
למה הוא המוצר?
כי המטרה זה לשווק לו כמה שיותר דברים. והטקטיקה הפרסומית פה היא לקחת המון המון מידע. אתם החבר'ה אולי שאמורים להתעסק, חלק מכם, לעשות אלגוריתמים שיאספו את כל המידע הזה. ויש להם כמויות עצומות של מידע, מה הם עושים עם המידע הזה? בונים פרופיל אישי מדויק לכל אחד, הם יודעים איפה אתם גרים, מה אתם עושים, מה מעניין אתכם. בסדר? וככה לאט לאט. עכשיו אני לא מדבר ברמה של כל מי שחיפש פעם בגוגל משהו ויצא לו אחר כך פרסומות, לא יודע, חיפש מגפיים וכל השבוע, איזה שבועיים הוא רואה מגפיים, זה מובן. בעצם מעבר לזה. בסדר? ממש פרופיל אישי שיודעים להתאים לך את מה שאתה צריך כדי שאתה תוכל להיות בעצם כמה שיותר תשומת לב על הפלטפורמה. כן? איך זה נקרא, נכון, באינסטגרם או בפייסבוק? איך זה נקרא המסך בית? אתם לא יודעים, אני אגלה לכם. פיד. כן? באנגלית החבר'ה פה יודעים, מה זה פיד? האכלה, נכון? יש פה איזשהו אוכל. בוא, אני נותן לך את האוכל שאתה צריך. לפי שוב, אני יודע מה מתאים לך, כן, פייסבוק או אינסטגרם, מה שזה לא יהיה. הם יודעים מה מתאים לנו, והם יודעים להתאים. כן, אני אתן לך בדיוק את האוכל שלך, את הדברים שמעניינים אותך. זה הרעיון. בסדר?
כי עכשיו, ברגע שאני מסתכל...
בדיוק. ברגע שאתה מסתכל, זה שווה להם כסף.
למה? פרסומת?
פרסומת, כן. או מידע.
זה הנפט.
או מידע. כאילו, או פרסומת שנותנים לך, או מידע שישמש לי בעתיד להתאים לך מוצרים.
כאילו... זה עלול לעלות לצופה.
זה מה שיוצא בסוף.
הוא נהנה מזה, שיודעים...
הוא נהנה מזה, אבל מה קורה על הדרך?
אתה משלם.
אתה משלם פה את... עזוב. או, מה אתה מפסיד? אז דבר ראשון, הם מראים שם בסרט הם פשוט בונים לנו פרופיל אישי לכל אחד, והמטרה היא ממש להפעיל אותנו. אנחנו ניגע בזה עוד מעט, אבל המטרה היא להפוך אותנו לאנשים בלי, שאין לנו את המנגנון הזה של החשיבה, אלא ישר אנחנו נעשה, כן, נקבל התראה, ישר נגיב. והם מראים שם בצורה מסוימת איך הם מקפיצים לך התראה פה, התראה שם, ואז אתה נכנס לאיזשהו לופ. הרבה מאיתנו מכירים, נכון, אתה נכנס לטלפון, אתה סתם בשביל לעשות נגיד משהו, ואתה פתאום שוכח מה נכנסת בכלל, מה רצית לעשות, אתה מוצא את עצמך חצי שעה. למה? כי תשומת הלב שלך הלכה ונתפסה. עכשיו, מעבר לזה שאתה משמש, שוב, משמש, נותן להם המון מידע עליך כשיעזור להם לגעת לך בדיוק בנקודות שאתה צריך ולהפעיל אותך, בסדר? לתת לך תוכן. בזבזת זמן, תשומת לב שהייתה יקרה, יכולה לשמש לחיים, בסדר? ללימודים, לעבודה, לחסד, לתורה, למערכות יחסים. וזה זמן שהוא פשוט נאבד. בסדר, עכשיו שימו לב, עד כמה זה חזק מה שאנחנו אומרים פה עכשיו.
אני לא יודע אם הם עד הסוף קלטו. הם בטוחים שקלטתם? מה שאני אומר פה. הרב בסדר? הרב בסדר? לא, אני לא מוסיף. אני רק שואל אם... אדם מסתכל, נכון? הוא נותן משהו מעצמו כשהוא מסתכל. הוא מרכז את עצמו למשהו מסוים. הריכוז הזה שווה לו הוא כסף. כי הוא אומר, תראה, ארבע אנשים הסתכלו פה. שלמו לי על זה שארבע אנשים הסתכלו, תפרסמו פה. או שהוא לוקח את ההסתכלות הזאת והוא אומר, אה, אנשים מתעניינים בזה, אז אני אמכור להם את זה. אז אנחנו מסתכלים, בחינם, אנחנו נותנים את הנפש שלנו. הנפש שלנו זה הריכוז שלנו. אני יכול להתרכז במשהו מסוים, הוא לקח לי את זה ועשה את זה מכניס. בלי שנשים לב.
זה הנפש שלנו, בדיוק. זה הנקודה. וכמובן שאחר כך זה יכול בעתיד גם לתת לך מוצרים שאתה לא צריך. עכשיו שימו לב עד כמה זה חזק, בסדר? מכירים את האפליקציה הזאת פה, הצהובה? לא מכירים. אז קוראים לזה סנאפצ'אט. בסדר, זה אפליקציה ש...
הם לא מכירים?
לא, זה אפליקציה פחות חזקה, הם פחות מכירים אותה, אצל הנוער זה יותר מוכר. בכל אופן, סנאפצ'אט זה אפליקציה שנכנסה, הקטע שלה היה או סרטונים מאוד קצרים של 10 שניות. סרטונים קצרים של 10 שניות, או תמונה שאתה רואה אותה לשנייה ואז היא נמחקת. בסדר? זה הקטע של הסנאפצ'אט. פעם זה 10 שניות, האם אתם יודעים כמה זמן זה?
3 שניות.
זה דקה. זה דקה. סטוריז של אינסטגרם. התחילו, כל הקטע שלהם היה סרטון קצרצר של 15 שניות. כן, סטורי קצר של 15 שניות, היום כמה זמן? דקה, הבנתי אפילו 3 דקות. בסדר? כנ"ל לגבי טיק טוק. בסדר? טיק טוק התחילו בתור סרטונים של דקה, היום אנחנו מדברים גם על 3 דקות. בסדר? יש פה מגמה מאוד ברורה, וטיק טוק אמרו את זה בפירוש, כאילו. יש פה מגמה מאוד ברורה של להאריך את זמן השימוש. אתה כבר נמצא באפליקציה שלנו? בוא נשחט ממך עוד טיפה. עוד דקה, עוד חצי דקה, עוד 10 שניות, הכל הכל, כדי שתקדיש עוד תשומת לב. בסדר? למרות שהקטע פה היה זה שזה סרטון קצר, כן? כל הקטע שזה פרץ, גם סנאפצ'אט, גם סטורי, אינסטגרם, זה בגלל שזה סרטון קצר. ומדהים לראות שהם מעריכים את זמן השימוש, כי הם אומרים, תשמע, אתה נמצא כבר אצלנו? בוא נרוויח אותך עוד, לעוד כמה שניות, לעוד כמה דקות. בסדר? תראו עד כמה זה משמעותי. עכשיו בוא נדבר על כן, גם טוויטר. טוויטר התחילו ב-168 תווים. זה היה קטע ציוץ, קטן, מצייץ, נכון? משהו קטן. ועם הזמן, אנחנו מדברים כבר על אחלה, מספר בדיוק, אבל כמעט 300 תווים. בסדר? כמעט 300 תווים, גם שם העריכו את זה. יוטיוב ב-2018 הוציאו הודעה שהם אומרים בפירוש שהם נותנים, הם נותנים בעצם עדיפות, כשאתם מחפשים סרטון ביוטיוב, הם נותנים עדיפות לסרטונים ארוכים יותר. חלק מהאלגוריתם יודע לתת לכם סרטון ארוך יותר, לא בהכרח מה שחיפשתם, אלא מה שיותר ארוך, עדיף, שוב, כדי שתהיו שם כמה שיותר זמן. בסדר? זה יוטיוב. פייסבוק אומרים שהם...
הממוצע של אדם
זה הרבה או קצת, לא? זה קצת. נכון? נכון? אני חושב שזה יותר אפילו, אבל... בכל אופן, נכון, זה 40 דקות שהפסדת, אבל אני מדבר מעבר לזמן. הזמן פה זה לא הנקודה. הנקודה פה זה עצומת לב. פייסבוק לצורך העניין...
רגע, תסביר מה הכוונה עצומת לב ומה הזמן.
אז זהו.
מה ההבדל? אמרת עכשיו משפט. כאילו לא הזמן, אלא עצומת לב. מה הכוונה?
נכון. זמן, כולנו רגילים להגיד, זה מבזבז לי זמן, זה לא מבזבז לי זמן. אבל יוצא הרבה פעמים שהטלפון הוא לא דווקא, אני לכאורה עושה דברים, חי את היום יום שלי. בסדר? אני שנייה עצרתי וראיתי איזה סרטון או משהו כזה. או במהלך היום, כן, כשאני איתו בכיס, כשאני איתו על צלצול או על רטט, לא משנה מה. אז משהו מהתשומת לב שלי, הוא נמצא איתו. בסדר? הולך איתו. אני פחות, אני בזמן, אני כאילו עובד, בסדר? אני לומד, אני...
כאילו לא פספסת...
לא פספסתי זמן, אבל פספסתי תשומת, פספסתי משהו מהתשומת לב שלי. תודה על הדיוק הרב. בסדר? גם היום פייסבוק מדברים על זה שהם נותנים, הם בוחרים לנו את הפוסטים הכי סנסציונים. הפוסטים הכי מעצבנים, כן, אם אומרים לך כזה טוב, הוא ימני, הוא לומד במכון לב, כנראה שהוא גם אודוס, הוא דתי. אז יאללה, ניתן לו אמיר חצרוני או איזה דוריטוס שיעצבן אותו, נכון? שככה... למה? כדי שאתה בעצם תראה את מה שקורה, את הפוסט הזה בפייסבוק, תתעצבן, אתה תהיה חייב להגיב, כאילו מה, אין מצב שאני לא מגיב לה על הדבר הזה, ומה קורה פה?
יותר זמן ויותר...
נקשרת, בסדר? נחטפת. זו המטרה. אז המטרה פה זה לייצר קשר רגשי, נכון? בהתחלה כפתור הלייק נתן איזשהו משהו, היום כבר יש הרבה יותר מלייק. כן, אתה יכול לבטא כל רגש. בעצם כל האימוג'ים בוואטסאפ
כמעט... כפתור הדיסלייק מפייסבוק.
דיסלייק, כן. בעצם כל האימוג'ים בעצם נמצאים. כן, אפשר לבטא כל רגש. כי אני מרגיש כלפי הפוסט הזה חצי קורץ, חצי זה. אני מרגיש יותר... בסדר? ממש, המטרה היא שנפתח רגש. כשאנחנו מפתחים רגש, מה קורה לנו? אנחנו מתחברים. אני מכיר איזה חבר שאמר לי שהוא לא שולח אימוג'ים בוואטסאפ. למה? כי זה...
מה זה אימוג'ים?
יותר מחבר אותו, הפרצופים, הסמיילים.
זה חייכנים וכל מיני...
חייכנים, כל מיני צורות, צבעים. בסדר, אז זה הכיוון של כל הרשתות החברתיות. רואים פה מגמה מאוד ברורה, להאריך כמה שיותר את הזמן, למרות שהקשב שלנו לא בעלייה. כן, הקשב שלנו דווקא מראים שהוא פחות חזק, אבל זה לא מונע מהם. אם אתה כבר פה, אז יאללה, תהיה עוד ועוד ועוד ועוד, וזה לא שיש לנו יותר זמן. בסדר? האלגוריתמים האלה מתוכנתים, הרי, נכון, כל אחד מאיתנו קם בבוקר עם מטרות, נכון? אני היום רוצה ללמוד, לסיים שיעורי בית, לעשות ריצה, ללמוד תורה בבוקר, נכון? אתה קם עם מטרות. הם קמים עם מטרות אחרות, כן? הם אומרים, המטרה שלי זה שכפיר יגיע לשעה שימוש ביוטיוב, כן? או כפיר יהיה בוואטסאפ שעה וחצי, שעתיים. הם קמים עם המטרה הזאת, והם עושים את הכל, 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 כדי שזה יצליח. והם גם מצליחים, כמו שנראה. בסדר? יש שם תופעה עד כדי כך, כן? תופעה שנקראת פומו. תופעה ממש מוגדרת בתוך ה-DSM, שזה רשימת המחלות בארצות הברית, כהפרעת נפש, כן? פומו, Fear of Missing Out. החשש מלהחמיץ. תחשבו רגע על אפילו, בואו ניקח את זה לילד הקטן, כן? הילד הקטן עכשיו בן 8 שיש לו סמארטפון. הוא יכול בכל רגע, הוא אומר לעצמו, אני יכול להיות במשחק הזה, אני יכול לדבר איתו, איתה, אני יכול לראות בנטפליקס, אני יכול לראות ביוטיוב, אני יכול לראות באינסטגרם, לראות... שימו לב, גם אם הוא יבחר בסוף משהו, נגיד הוא יבחר לדבר בוואטסאפ, הוא יבחר לראות איזה סרטון, הוא כל הזמן ירגיש שהוא מוותר על א', ב', ג', ד', ה', ו', כל כך הרבה אפשרויות, שהוא בו זמני צריך להגיד, אני בוחר במשהו מסוים, אני מוותר על המון, המון, המון אפשרויות. בסדר? וזה גורם בעצם לחוסר שביעות רצון. כי כל הזמן... אני נמצא פה, אבל כאילו אני יכול להיות פה, ושם, ושם, ושם. וזה ממש מוגדר, יש אנשים שזה מוגדר אצלם כמחלת נפש, אבל כל אחד מאיתנו חווה את זה, כשאנחנו נמצאים עם נגישות כל כך גבוהה לים ענק ואין סופי, אז מאוד קשה לנו להתמקד, מאוד קשה לנו להיות שמחים במה שאנחנו עושים עכשיו. בסדר? לכן יש תופעה היום, יש טרנד כזה של ג'ומו, כן? Joy of missing out, כאילו ליהנות מהלחמיץ, ליהנות מהלפספס, ליהנות מהנחת. בסדר? זה הג'ום. נשאל אתכם שאלה, כן.
הבעיה היא שרוב אחר שאתה מדבר איתם, לא מכירים את המציאות ההפוכה. לא חיו אף פעם במציאות של השלווה הזאת, שאתה יכול לשבת, לא משנה כמו שאתה ממש עושה, ולעשות אותו. זה חלקם אולי בצבא, כשיגידו להם בלי פלאפונים, פתאום יגלו יום אחד, מה קורה?
היום בצבא זה... נכון. המטרה פה זה לנסות לגעת אולי, בסדר? כמו שהרב אמר... יש לנו, בוא נגיד, יש לנו את שבת, כן? שזה מתנה שקיבלנו בתור יהודים, כולנו חווים את זה. אני שבת האחרונה ישבתי, למדתי עם חבר נתיבות שלום, ואז אני אומר לעצמי כזה, איזה נחת, איך אני מרוכז, כאילו, עכשיו, זה ברור, בשבת יש גם נשמה יתרה, צריך לקחת את זה גם בחשבון. אבל אתה מצליח להגיע לריכוז, אתה אומר, בוא'נה, אני ממורכז, ממוקד. בסדר? אז בואו ננסה, כאילו... תנסו רגע בחוויה לטעום את הטעם הזה של השקט, של הנחת, של היישוב הדעת. בסדר, ביום יום אנחנו פחות מכירים את זה, כי אנחנו כל הזמן מחוברים. בסדר, אבל המטרה פה היא לנסות קצת להתנתק, כמו שנגיד עוד מעט. אבל אני אשאל אתכם שאלה לפני זה, כדי להבין את הנקודה הזו. איזו ההתראה היא יותר... הרי ברור לנו שכל התראה מורידה מהקשב, נכון? קיבלתי התראה עכשיו, אז משהו מהקשב שלי יורד. איזו התראה יותר פוגעת בקשב? התראה של טלפון, של צלצול טלפון, או התראה של הודעה? נגיד וואטסאפ או...
הודעה.
אדם רוצה לקרוא, אבל שוב, בן אדם בצד השני עם טלפון. מחכה לכם, עומד על ה... מחכה כאילו בצד שני.
רגע, אני אתחזור עליך.
והודעה אתה אומר יותר לחוץ. אז אתם באים לי ככה עם האצבע, מה שנקרא.
הרי בשביל מה רעזו ללמוד לגדת
המשלש? אתה אומר זה פחות מפריע. לא, הוא אומר שהודעה יותר מפריעה. אתה אומר טלפון, לא מזיז לי, אתה אומר. זה שאלה בסדר, אוקיי. נשמע לי קצת מוזר, אבל בסדר.
אם אני עולה, לוקח לי איזה חמש דקות. פה אם אני מסתכל על ההגדרה, אז אני תוך
שיחס גם על הבדיקה. הבנתי, אוקיי, מעולה. בכל אופן, במחקר רואים שאין הבדל, בסדר? המחקר רואים שאין הבדל בין הודעה לבין שיחת טלפון. לא משנה אם בן אדם יושב בצד השני, או שסתם איזה ערוץ 7 אמרו לי שעכשיו פוטין נכנס לאיזה ארץ, לאיזה עיר שם. זה לא משנה, בסדר? ההתראה פוגעת בנו בקשב באותה צורה. עכשיו בואו ננסה לפרק את המושג הזה שנקרא התראה. כל התראה, חברים, כל התראה יש לה בעצם, היא לא לבד, כן? יש לנו כמה מאפיינים. צורך העניין שאני מקבל התראה, מה יש? בואו ננסה לפרק את ההתראה כאילו ל... יש צליל, נכון? צליל דבר ראשון. מה יש עוד?
רטט.
יש רטט, מצוין. מה עוד? איך? אור במסך, נכון? יש כאלה שיש להם אור מעבב. יש את ההתראה עצמה, נכון, על מה שעולה על המסך, נכון? ומה יש עוד? מכירים את זה? את המספר הזה פה, באיזה צבע הוא?
אדום.
למה אדום?
SOS.
למה אדום? כי אבולוציונית, כן? אבולוציונית אנחנו מגיבים לצבע אדום בצורה מאוד מהירה. קשה לנו לראות אדום. הייתי בסדרות, עשיתי את השיחה הזו בשבעת סדרות, אז צבע אדום אצלהם זה קונוטציה אחרת. אבל יותר שומעים אותה, כן? אבל פה רואים שכן, אנחנו רואים את הצבע האדום הזה, זה מתקשר לנו לדם, זה מתקשר לנו לסכנה. אנחנו חייבים להגיב. מפריע לנו בעין, רגע, הדבר הזה, אנחנו חייבים להיכנס רגע. מכירים את זה שאתה נכנס לטלפון רק כדי כזה לנקות, נכון? הכל מלא התראות, אתה כזה טק 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 טק, הכל נקי, אני יכול לשים בצד, נכון? אז בואו שימו לב כמה התראות בעצם יכולות להוריד לנו את הקשב. זה לא רק התראה של צליל, זה לא רק התראה של רטט, זה גם התראה ויזואלית וכל מה שנלווה לזה. בסדר, שימו לב, בהתראה אחת, כמה הסחות דעת יש בהתראה אחת, המטרה לצמצם את זה, כן? כמה שיותר לצמצם את זה, אז זה לגבי זה. עכשיו, לכאורה הפתרון זה מולטיטאסקינג. בסדר, אנחנו יכולים לעשות, גם לדבר בוואטסאפ תוך כדי ללמוד, תוך כדי לעשות דברים אחרים, תוך כדי... או לנהוג. אתם יודעים, האפליקציה הכי פופולרית בנהיגה זה לא ווייז, לא. זה וואטסאפ, באמת. האפליקציה הכי פופולרית בנהיגה זה וואטסאפ. יש שם תחרות בין טיק טוק לאינסטגרם לוואטסאפ, אבל וואטסאפ לקחו. בסדר, אז לכאורה הפתרון זה מולטיטאסקינג. נעשה את כל מה שאנחנו יכולים, תוך כדי. אבל לצערנו הפתרון הזה, נשים אומרות שהן מצליחות, בסדר? אבל במחקר היום אין לזה שום הצלחה. ודווקא מי שדיווח, שימו לב, דווקא מי שדיווח שהוא מולטיטאסקר טוב, התוצאות שלהם היו הכי פחות טובות, בסדר? במחקר כן מראים שיש הבדל, אם אני מצליח, נגיד, עושה פעולה מוטורית, נגיד אני הולך ותוך כדי מדבר, אז האזורים שונים במוח, בסדר? אני לא צריך לחשוב תוך כדי. אבל לחשוב, המוח שלנו לא מסוגל לחשוב על שני דברים בו זמנית. בסדר, המוח שלנו הוא טורי, הוא לא יכול לעבוד במקביל, וזה מה שאנחנו מסוגלים. כשאנחנו מנסים לעשות כמה דברים, בהכרח האיכות יורדת עד כדי, כמעט, הפרודוקטיביות היא יורדת כמעט לרמה מאוד נמוכה, בסדר? אז מולטיטאסקינג זה פתרון לא כל כך טוב.
יש אנשים שאומרים שמוזיקה עוזר להם ללמוד, אני אף פעם לא הבנתי
את זה. אני גם לא הבנתי את זה אף פעם, זה נראה לי סוג של הפרעת קשב אפילו, שמוזיקה עוזרת לך ללמוד, אבל...
לא יודע, אבל מסתם, כאילו, אין בזה אמת, הם מושלים, אני לא מבין,
אני רוצה לחשוב. שאלה טובה, אני לא יודע לענות, אבל אני אומר, זה כאילו...
זה עוזר להוריד רעשי רקע.
אולי זה מוריד את הרעשי רקע יותר, בדיוק. זה אולי לאנשים שיש להם הפרעת קשב, הם צריכים איזה משהו שיפקס אותם, כאילו. אני יודע, כן, בספוטיפיי, נכון, יש פלייליסטים שלמים ללימודים, כן? בסדר? עכשיו בואו שימו לב למשהו מאוד מעניין. שגילו, החלק העליון הזה של המוח, בואו קצת נלמד טיפה על המוח. אני רוצה להתמקד בשני חלקים, כן? העונה המצחית, מה שיש לנו פה למעלה, זה האזור שפעיל כשאנחנו לומדים. נכון, לא סתם, מה קורה כשאנחנו לומדים? גרדים פה במצח, נכון? למה? כי באמת האזור הזה הוא פעיל. בסדר, הוא נקרא מנכ"ל המוח, כל הניתוחים, כל החשיבה הגבוהה, קבלת החלטות, הכל מתרכז לאזור הזה. לא סתם מכנים אותו גם, מותר האדם מן הבהמה. בסדר? זה החלק הגבוה גם, בתוך המוח.
לא סתם
מניחים שם תפילין. לא סתם מניחים שם תפילין גם, יפה. בסדר? ויש את העונה הרקתית, מה שממוקם טיפה מתחת, שהמטרה שלה בעצם היא עובדת על כל הדמיון. כשאנחנו רואים סרט או משהו כזה, רואים שיש שם פעילות עצבית יותר משמעותית, אבל זה פחות המיקוד שלנו. בכל מקרה, העונה המצחית, מצאו משהו מאוד מעניין. ב-1970 הגיע מישהו לבית חולים, לחדר מיון, שאלו אותו מה קרה. הוא אמר להם, כאילו הבן שלו אמר להם, תשמעו, אבא שלי קורא לו משהו מוזר בזמן האחרון. כל הזמן שהוא נגיד רואה כוס מים, הוא לוקח, שותה אותה. הוא נגיד עובר, רואה איזה נעליים של מישהו, נועל אותם. הוא עובר, רואה איזה ג'קט, לובש אותו. כאילו נראה כאילו אין לו ברקסים, משהו בהתנהלות שלו מאוד לא ברור. והם לקחו אותו לחדר מיון, עשו לו סריקת מוח, והם גילו שכל האזור הזה פגוע. כל האזור הזה של העונה המצחית. היום זה מכונה בספרות utilization behavior, כאילו התנהגות מראה. ופשוט ראו שהאזור הזה לא פעיל אצלו במוח, ומה זה גרם לו? זה גרם לקבלת ההחלטות שלו להיות מאוד אינסטינקטיבית. זאת אומרת, יש לו איזה גירוי, מה הוא עושה? מגיב. יש לו כוס מים, הוא שותה. הוא לא חושב, רגע, אולי זה של מישהו אחר, אולי זה, אולי אני צריך לברך לפני זה בטוח. אבל אין לו את המנגנון של העיבוד לפני שהוא מגיב. כן, כאילו התגובה קורית בצורה אוטומטית. זאת אומרת, יש גירוי, תגובה. גירוי, תגובה.
גם אצל ילדים זה ככה.
אצל ילדים זה ככה, נכון. כי ילדים, החלק הזה פחות מפותח אצלם, נכון? לא... מתחילים להגיד, אני אעשה ככה עכשיו, כי זה לא... זה לא...
ברוך השם, יש הלכות כדי לחשוב לפני לעשות משהו.
ההלכה, נכון. ההלכה זה בדיוק זה, נכון? שים לב מה אתה עושה. איך אתה עושה? כוונה, נכון? יפה, נכון, נכון. היהדות מחנכת אותנו, התורה מחנכת אותנו להפעיל את האזור הזה. ולהיות לו, שיהיה גורם משפיע בקבלת ההחלטות, שככה נקבל החלטות. לא כל דחף שיתעורר אצלנו, אנחנו מיד נממש אותו, אלא נקבל אותו, נאבד במוח, נעשה איזשהו עיבוד, ואז נגיע לתוצאה ולתגובה. בסדר? אבל היום רואים שבעצם זה בעיה נוירולוגית, מה שתיארתי פה עכשיו, ומה שקורה היום בעצם, אפשר להגיד, הכוכב הצפון, כן, היד של כל החברות, הרשתות החברתיות, רשתות הסלולר, המטרה שלהם זה שאנחנו נהיה כאלה.
לשים את המגדלה למעלה.
בדיוק. המטרה שלהם זה בעצם שהאזור הזה לא יהיה פעיל. שהוא יהיה כמה שפחות מעורב בקבלת ההחלטות שלנו, ובעצם נגיב אינסטינקטיבית. בסדר? ומצליחים. מצליחים מאוד יפה. זה דוח של בזק, בעצם של שנת 2021. ו-70% מאיתנו, כל פעם שהם יבדקו את הנייד, כל פעם שהם יקבלו התראה, הם ישר התחילו לבדוק את הנייד. בסדר? אוטומטית, 70%, קיבלתי התראה, אני ישר מגיב. כמו שאמרתם גם על ההודעה, שאני רואה אותה, אני שנייה, אני עונה מהר. בסדר? אז 70, רובנו בעצם, ברגע שאנחנו נקבל התראה, אנחנו ישר נגיב. אנחנו לא נשאל את עצמנו, רגע, מתאים לי להגיב עכשיו? אולי בכלל נכון לבטל את ההתראות לזמן מסוים, ואז לגשת אליהם. נכון לי להגיב עכשיו? אני באמצע ללמוד תורה. אני באמצע עכשיו, או ללמוד עכשיו, באמצע שיעורי בית, באיזה קורס מסובך במתמטיקה או בפיזיקה. לא יודע, אולי לא נכון לי להגיב עכשיו, בסדר? אין את המנגנון הזה. ברגע שאנחנו מקבלים את ההודעה, בום, נחטפנו, שבו אותנו, לקחו לנו את התשומת לב. בסדר? זה מצליחים. ומה שמעניין לראות זה על ה-Waze, כן, שזה לא האפליקציה הכי פופולרית. מה שמעניין לראות זה שהם מודעים, כן, הפייסבוק ואינסטגרם מודעים להשלכות של מה שהם עושים, וזה לא מזיז להם. היה מחקר לאחרונה, הסנאט באמריקה ככה עורר את זה, והם עשו מחקר פנימי של אינסטגרם, והם ראו שהאלגוריתם גורם בעצם לכל מיני בני נוער להגיע למקומות של אובדנות, למקומות של דיכאון. הם נסו ניסוי גם, כאילו לא פייסבוק, עשו ניסוי, לקחו בעצם, בנו פרופיל, פתרו פרופיל של ילדה בת 12-13, והיא הייתה כן חלשה חברתית, והם נתנו לזה כל מיני מאפיינים בהתנהלות עצמה, כאילו כל מיני ביטחון עצמי וכאלה, וראו שאינסטגרם, האלגוריתם הציע לה קבוצות של אובדנות, קבוצות של דיכאון, והם ממש יודעים, יש נתונים, משהו כמו 10% או 15% מהבנות, דרך אגב, ספציפית הבנות, מגיעות למקומות של דיכאון, אפילו של אובדנות, בגלל אלגוריתם, כן, אלגוריתם שולח אותם לשם, בגלל שהוא כזה טוב. הוא יודע לזהות שהיא חלשה, הוא יודע לזהות שהיא מסכנה, אז הוא שולח אותה לשם. בסדר? והיום זה, קיצור, זה הכתבה שיצאה לו מזמן. מה זה?
איזה רווח יש להם מזה?
מה אמרנו? זמן, עוד זמן. אם אני אביא לך תוכן שמתאים לך, אז אתה תרצה להיות שם עוד, נכון?
מי שם בדיכאון וכל זה, ואז היא מתאבד, ואז הם לא מרוויחים מזה.
לא, יש...
נכון, אז הם לא רוצים שהיא תתאבד, אולי, אבל...
הקבוצה עוד פעילה.
הקבוצה עוד פעילה, לא משנה, גם דיכאונות כאלה, אתה מבין? יש שם מלא, יש מלא קבוצות, מלא סטורי שאנשים מעלים שמשתפים בדיכאונות ובכל מיני דברים כאלה. גם אם זה לא יביא לקצה של ההתאבדות, יש פה המון זמן. המון המון זמן שהם בינתיים נהנים מאותו לקוח. נכון, במקום לראות מה אפשר לעשות עם האלגוריתם הכל כך יפה הזה, אפשר לקחת אותו ולהפנות אותם לרווחה, להפנות אותם לטיפול, לעובדים סוציאליים. אבל זה לא מזיז להם, בסדר? הם יודעים את זה היום וזה לא מזיז להם. יודעים איך קוראים למייסד של אינסטגרם, היום הראש שלהם? קוראים לו אדם מוסרי, גם יהודי, כחלק מהיהודים שעושים בלאגן. בסדר? וקוראים לו, אפשר לקרוא את זה אדם מוסרי. אז מוסרי זה לא. בסדר, מוסרי זה לא, ועד כדי כך שזה הגיע לסנאט, ממש, נדבר איתכם בספטמבר האחרון. זה עלה וזה במשפט מאוד ארוך, כי אין כל כך רגולציה בכל הנושא הזה, אין כל כך איזשהו ויסות, איזשהו שליטה בתחום הזה. בסדר, זה סתם רק להבין שנייה, עד כמה רחוק, זה פחות נוגע אלינו, אבל כאילו, עד כמה רחוק זה כן הולך מבחינתם. עכשיו...
וואטסאפ שולטים, הם חסמו את בן גביר, הם חסמו...
נכון, נכון, וזה מביא גם פוליטית, זה מאוד משפיע. אבל פה פחות המיקוד שלנו, אני אומר. מה יש לנו פה?
כלב, אבל זה סימבה או אריה.
סימבה, זה של כלבים, אבל קוראים להם סימבה. בכל אופן, לפני כמה שנים נכנס בעל החברה של המזון הזה, מזון לכלבים. היה להם מפגש של כל הבעלי המניות, הם נכנסו ככה והוא דיבר בפני כולם, הוא נכנס ככה עם הפחית, הניח אותה על השולחן, כולם, כל הבעלי המניות, כל המשקיעים נמצאים לידו, פתח את הקופסה והתחיל לאכול. התחיל לאכול, כולם הסתכלו עליו בהלם, היו מה קורה עם הבן אדם, הכל טוב. והוא אמר להם דבר כזה, אם זה מספיק טוב בשביל חיות המחמד שלכם, זה מספיק טוב גם בשבילי. בסדר, והדבר הזה נקרא בכלכלה היום, מי שמכיר, שיטת מזון הכלבים. מאוד פשוטה, אם אתה רוצה להשווק לי משהו, מה אתה צריך לעשות? להשתמש, להראות שזה טוב, נכון? תשתמש בזה, תראה שזה סבבה, שזה... אבל לצערנו זה לא קורה. בסדר, דווקא האיש הזה, סטיב ג'ובס, שאלו אותו בראיון לפני כמה שנים, לפני שהוא נפטר, שאלו אותו, אמרו לו, הכתב שאל אותו של הניו יורק טיימס, אמר לו, בטח אתה, יש לך בבית ים מסכים. אתה נכנס, הדלת זה מסך, הרצפה זה מסך, אתה במקלחת, יש, מייסד אפל, כן?
מייסד אפל, פיקסר.
הכל, כן, כל ה... יש לך בתוך המקלחת מסך, יש לך הכל, הכל מסכים. בסדר? והוא מסתכל עליו ואמר לו, אליי לבית לא נכנס אף מסך. בסדר? וזה לא רק הוא. יש בית ספר שנקרא, בית ספר בעצם בתוך עמק הסיליקון, שנקרא וולדורף, חצי האי וולדורף, ושמה, יש את הגרסאות ששמעתי, אני לא יודע מה מהן נכונה, אבל בכל מקרה, לפי גרסה אחת, זה עד כיתה ח' אין בכלל מסכים, זאת אומרת, הם ממש עם גירים, מראים אותם עם גירים, הראו אותם לפני כמה שנים עם גירים, עם, רק עם לוח, אין להם מקרנים אפילו, שום דבר, וזה בית ספר שכל בחירי עמק הסיליקון, כל הילדים שלהם בעצם נמצאים שם. וזה החבר'ה שמפתחים את התוכנות האלו. אז מה שנקרא, מה שלנו נשאר לעשות זה יותר להיזהר, בסדר? כי אנחנו רואים שהם אפילו לא משתמשים בזה. כי הם יודעים מה הם ייצרו פה. הם ייצרו פה סוג של מפלצת, סוג של איזה משהו עוצמתי שהם בעצמם גם לא יודעים להשתלט. זה לא שהם משתמשים נכון. הם לא משתמשים. לילדים שלהם לא נותנים. בסדר? בבית ספר לא מכניסים. אז זה ככה פחות מרגיע כשאתה רואה שמי שמייסד את זה הוא בכלל לא משתמש. בסדר? ככה שהמטרה שלהם זה לשלוט בנו. ממש, שהם יזיזו התראה, הם יגרמו לזה משהו לעלות, ובום. אתה תגיב, אתה תישאב, ואתה תיחטף. תיחטף, והתשומת לב שלך, הזמן שלך ייפגע. בסדר? זו המטרה. זה כוכב הצפון היום של כל הרשתות החברתיות, כל העולם הדיגיטלי. בסדר? אז בעצם עד כאן זה היה טיפה, באמת, ניסיתי להריץ את זה, טיפה להבין שנייה מול מה אנחנו עומדים. בסדר? זה לא איזשהו פיתוי שלנו, שאנחנו, לא יודע, יש לי פה איזה הוגיה או איזה משהו טעים, ואני כאילו, וואי, בא לי ממש לאכול את זה. זה לא איזה פיתוי שלנו. זה אנשים שיושבים, ההוגיה לא מדברת איתך לצורך העניין. כן, ההוגיה לא מדברת איתך, אולי היא קורצת לך, ואתה מדמיין שהיא קורצת לך. אבל פה יש משהו פעיל, מנגנון פעיל, שמושקעים בו המון, עשרות מיליונים, בשביל שאנחנו נהיה שם כמה שיותר זמן. יש פה ממש מאבק על הזמן שלנו, על תשומת הלב שלנו, כמה שיותר. להפוך אותנו למחוברים, ומצליחים. בסדר, רק חשוב להבין שיש פה מנגנון, וזה לא סתם כאילו איזשהו פיתוי שלי אישית, שאני בא לי לראות עכשיו עוד סרטון, או בא לי להיות עוד זמן בה. זה מישהו שיושב בצד השני וחושב כל הזמן, איך אני מושך אותו, בסדר? וכנגד מישהו שמושך, אני חייב לתת איזשהו קונטרה.
מה זה מישהו? זה אלפים של מהנדסים.
זה אלפים, זה כל המוחות הכי טובים היום בעולם. במקום לשבת לחשוב לפתח תרופות.
איך תלמיד אחד יכול לנצח אותם?
שאלה טובה. עכשיו ננסה לגעת בזה. עכשיו אני אומר, מפה ננסה קצת, אחרי שקצת התבאסנו, אחרי שקצת ראינו את הנתונים, בואו ננסה לראות איך זה פוגש אותנו בפרקטיקה, בסדר? אז בואו נתחיל עם קשב, בסדר? זה נושא שרלוונטי לכולם, במיוחד לסטודנטים, במיוחד לסטודנטים שלומדים תורה גם. אז עשו מחקר באוניברסיטת שיקגו, רצו לבדוק את ההשפעה של הנוכחות של הנייד על הקשב שלנו. עכשיו אני מדגיש, בכל המחקר הטלפונים היו קבועים, בלי רטט, זאת אומרת, לא קבועים, אבל הם על שקט לגמרי, בלי רטט ובלי צליל. שקט לגמרי, ושימו לב מה התגלה פה. יש לנו, הם בעצם עשו שני מבחנים, עשו מבחן של זיכרון עבודה, שזה בעצם היכולת שלנו לזכור פריטים לטווח קצר, בדרך כלל בין 7-10 פריטים, זה מה שאנחנו מסוגלים לזכור, ו-GF, כאילו זה יכולת פתרון בעיות, נתנו להם איזושהי בעיה לפתור, תקבילו את זה לאיזה תוספות או איזה תרגיל בפיזיקה, בסדר? עכשיו, קבוצה הראשונה השאירה את הסמארטפון מחוץ לחדר, קבוצה שנייה הניחה את הסמארטפון בכיס או מחוץ לטווח ראייה, אומרת, אני לא רואה אותו, וקבוצה שלישית הניחה את הסמארטפון על השולחן. כן, כמו שקורה לנו אוטומטית כזה, מניחים את הטלפון על השולחן. עכשיו שימו לב, אני רואה, פה זה הבחוץ. כן, פה זה בחוץ, ושימו לב עד כמה זה משנה עם השולחן. כשזה נמצא על השולחן, זה כמעט פחות מפי 2 מהקשב. אתם רואים, בחוץ, שוב, לא בכיס או בזה, בחוץ, שימו לב איזה ממש יחס ליניאר יש פה, מק שזה על השולחן, עד לזה שזה נמצא בכיס או בתיק או לא בקשר עין, ושימו לב עד כמה זה פוגע בקשר עין.
זה כולל מחשבים ו...
זה הזו על טלפונים, אבל אתה יכול להסיק את אותו... לא בדיוק אותו דבר, כי מחשב זה לא בדיוק טלפון, אבל... מחשב לא מתקשר אליך, מחשב לא... אבל כן, תחס, גם. בסדר, גם זיכרון עבודה, שימו לב עד כמה התוצאות הן פחות טובות. זה לא מחקר שנעשה בישיבות כדי להגיד... זה מחקר שנעשה באוניברסיטות כדי למקסם, ובקולג'ים כדי למקסם את ה... את הלימוד. זה וזה, זה זיכרון עבודה, זה זיכרון וזה פתרון בעיות. לקחת דעה מוכרת ולפענח אותה. בסדר? שימו לב עד כמה הקשב שלנו נפגע, עד כמה אנחנו לומדים פחות טוב. בסדר? נכנסת עכשיו, באת לסדר בוקר פה, נכנסת, התעוררת הבוקר, נכון, התארגנת, שתית קפה, התיישבת, כל ההשקעה הזאת ואתה בחצי כוח. אתה כאילו לומד, אבל משהו נוזל החוצה. מהאוזן השנייה, אתה כאילו, אתה משקיע, אתה באמת רוצה להבין.
הטלפון סגור.
הטלפון סגור, אבל הוא נמצא בקשר עין, או בכיס, או בתיק, ומשהו מהקשב שלנו נפגע. אנחנו לא מצליחים, אנחנו כאילו, אתה משקיע ואתה מתיישב, אני מאמין שמי שמתיישב ללמוד על הכיסא, מי שיושב על הכיסא בסוף, בסדר בוקר, או לא משנה, בשיעור, נכון? זה אמירה של אני רוצה ללמוד, נכון? אם הוא לא היה יושב. הוא בא ללמוד, הוא בא עם מוכנות ללמוד. אבל הוא פשוט ממקסה, רק חצי מהיכולת, אפילו פחות. כל כך חבל, באמת, כל כך חבל. הדבר הזה, זה באמת יכולת, אנחנו כבר באים, אנחנו משקיעים את הזמן, זה מה שאני אומר. הזמן אנחנו משקיעים אותו, אנחנו יושבים שעה, שעתיים, סדר בוקר, שעה, שעתיים, שיעורי בית. אבל תראו כמה אנחנו פחות פרודקטיביים, כמה הלימוד שלנו פחות אפקטיבי, פחות משמעותי. בסדר? זה בעיקר הנקודה פה. אז באמת אנחנו מתמקדים עכשיו בנושא של בעצם שתי מטרות, יש עוד הרבה מטרות לארגון, לא ניגע בהם, אבל שתי מטרות. דבר ראשון זה ההגבלה וניהול זמן מסך. בסדר, אנחנו נראה כמה כלים. וטיפים. ונושא שני, שהוא באמת לא פשוט, אבל היום הוא בעולם הישיבות, הוא יעד והוא ככה מתקדם ברוך השם, זה בית מדרש נקי מטלפון. בסדר, להפוך את בית המדרש לאיזשהו אזור סטרילי, שהטלפון זה לא המקום שלו. בסדר, איך עושים את זה פרקטית וזה, זה דורש קצת התעסקות וזה לא פשוט, אבל יש פה רווח אדיר, והרב חדרי גם עכשיו, יש פה רווח פשוט אדיר. עוד מעט אני אפרט, בסדר? אבל זה הנקודה. בואו נדלג על זה. אז יש לנו בעצם אחד הדברים שאנחנו בעצם מחלקים בישיבות, זה מה שנקרא, איך קוראים לזה? עושה פויסים. מכירים או שפעם ראשונה?
מכירים.
עושה פויסים, נכון? לוקחים כזה את ה...
זה לא יהיה כמו האיסיפוס.
הכרטיס.
זה לא יהיה כמו האיסיפוס.
כן. קיצור, זה כרטיס. והמטרה שלו, שימו לב מה רשום עליו, תנו לגדול בתורה בשקט. בסדר? באנו ללמוד תורה, בואו נצליח באמת ללמוד. בסדר? תנו לגדול בתורה בשקט, כשאני לומד, הנייד שלי נשאר בחוץ. בסדר? והיום יש לנו, אני לא יודע מה יש פה, יש פה כברות גם?
יש פה כברת כזאת שלטעינה בכניסה, אבל קטנה מדי.
הייתה כברות.
הייתה גדולה יותר לפני שנתיים.
אז בעזרת השם, בעזרת השם גם יהיה פה אולי משהו יותר טוב. בכל אופן, זה איזשהו תזכיר, בסדר? קטן. כשאתה לומד כזה עם הזה, אתה מסמן קווים בתוך הגמרא או בתוך הספר שאתה לומד, אז זה תזכורת לבוא ול... אני רואה עכשיו את העושה פייסים, אני שם את הטלפון בחוץ. בסדר? אז זה דבר ראשון. עכשיו בואו ננסה רגע גם טיפה לגעת בפן יותר... בכובע הדתי, כמו שהרב רימון אמר. מה בא בלהיכנס... סליחה, מה בא בלהיכנס עם טלפון לבית מדרש? כן, יש את חז"ל, יש כמה וכמה מקורות, בין אם זה תורתו נעשית לו קרעים קרעים. כן, מה זה קרעים קרעים? עכשיו, מה ההבדל בין, נכון, אם אתה לוקח קרע וקרע ומנסה לחבר אותם, זה לא בדיוק יוצא טוב, נכון? זה יוצא כזה טלאי על גבי טלאי, נכון? זה לא בדיוק מתיישב כמו שצריך. אז גם, כל הישן בבית המדרש, כן, או אמנם מישהו לא ישן, אבל כמו שמי שלא ישן לא נמצא איתנו, ככה אותו בן אדם גם לא נמצא איתנו, אז התורה היא קרעים קרעים, כן? יש פה איזה אוסף פה איזה משהו. אין פה איזה מהלך אחיד, ברור, מסודר, וזה גורם, זה מאוד קשה לתקן את זה, כי קרע וקרע, גם תנסה לחבר אותם איכשהו, תיקח את הקרע הזה ואת הקרע הזה, עדיין מאוד מאוד קשה לייצר מזה איזושהי תפיסת עולם, איזושהי סוגיה, איזה משהו שיושב בראש בצורה מסודרת, ברורה, סדורה. בסדר? אפילו חז"ל לכאורה הרחיקו, כן, ואמרו, ריש לקיש, כן? נואף אישה חסר לב, זה הלומד תורה לפרקים. ניאוף, בוא לא... כולה בן אדם למד תורה פה, אבל לומד תורה לפרקים, התורה רואה אותו כמו נואף. כמו אחד שבעצם עובר מבחורה, מאישה לאישה. גם פה יש פה איזה חוסר יציבות נפשית, שאני עובר מפה לשם, משם לפה, אני לומד פה, לומד שם. והתורה, נכון, יש לנו הרבה מקורות גם בחז"ל, על זה שתורה, יש פה קשר. נכון, אל תקריא מורשה. מורשה קהילת יעקב, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. יש פה איזה קשר של אירוסין, יש פה קשר, קשר זוגי בינינו לבין התורה. בסדר? ובעצם כשאנחנו לומדים תורה לפרקים, משהו מהקשר הזה הוא פחות איכותי, הוא פחות טוטלי, הוא פחות עד הסוף. בסדר? ויש פה בסוף, אני הבאתי את הפסקה הזאת של הרב קוק במוסר אביך.
גם הברית.
גם הברית, נכון. זה בדיוק גם הברית, בדיוק. בסדר, הפסקה הזאת בכל דרך אחד היום. אחת הפסקאות שאולי ממש רלוונטית היום. בסדר? הוא אומר בדבר כזה, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא. בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. שוב אני אומר, כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. שימו לב, כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. שימו לב עד כמה הרב קוק הולך רחוק פה, כן? הוא אומר, אתה עושה משהו עכשיו. לומד, מדבר עם מישהו, זה מה שאתה... הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את זה. כן? הוא רוצה שעכשיו תשבו ותקשיבו לשיחה. הוא רוצה שאני עכשיו יבוא ויעביר את... זה מה שהוא רוצה. כן? שימו לב, לשמוח בחלקו. אני עכשיו עושה משהו, אני 100% פה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. לא ירדוף אז אחר דבר אחר. זוכרים מה שאמרנו על הפומו? כל הזמן אני בעצם פה, אבל גם לא פה. כי אני... אז תהיה פה עד הסוף, כל העולם כולו, שוב, כל העולם מה הוא צריך? שאתה תעשה את מה שאתה עושה עכשיו. אז תשמח בזה, אז תעשה את זה עם שיא הקשב, עם שיא האנרגיה. לא משנה אם זה ללמוד תורה, או לעשות ספורט, או ללמוד עכשיו שיעור בפיזיקה, זה לא משנה. אני עכשיו נמצא, בסדר? אני נמצא וכל העולם מתקפל. כל העולם כאילו, מבחינתך זה כל העולם, למרות שיש עוד המון יעדים, יש עוד המון מטרות בעולם, עכשיו מבחינתך זה העולם, כל העולם. בסדר? הפרט הזה, כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז תקבל פרט זה, כן? זה הפרט שיש מולי עכשיו, זה כל העולם. לא מעניין אותי מה יש שם ושם. בסדר? וזה מביא לשמחה. אתה שמח בחלקך. אני מבסוט, אני עושה את רצון השם. בסדר? זה ממש לגעת קצת בחזל. אז בואו ננסה להגיד עוד כמה סיבות. הסיבה הראשונה זה ריכוז. זה מאוד ברור לנו שאנחנו נכנסים עם טלפון, אנחנו פחות מרוכזים. במיוחד כשאנחנו באים ללמוד דברים מורכבים. ללמוד עיון, ללמוד עכשיו איזה תוספות, להבין איזה סברה, איזה אוקימתא. הגמרא זה לא ככה, זה לא לקרוא ככה בסבבה. אז במיוחד לזה צריך הרבה ריכוז. דבר שני, גם אף אחד לא יתקשר, עדיין משהו מהקשב שלנו, הוא הולך עם הטלפון. נכון? כמו לוח מכוונים באוטו, אף אחד מאיתנו לא נוהג עם הלוח מכוונים. אני מקווה שהעיניים שלו על הלוח מכוונים, נכון? אנחנו מסתכלים על הדרך, ובו זמנית אני שם לב למראות, אני שם לב ללוח מכוונים. ומה קורה כשנדלקת נורה? אני שם לב, נכון? למה אני שם לב? כי משהו ממני היה ללוח מכוונים. בסדר? ואז שמתי לב כשזה נהיה אדום או נהיה כתום, מה שזה בעצם. בסדר? אז גם פה, עצם זה שהטלפון נמצא, הנוכחות שלו, משהו מהקשב שלי, נמצא איתו. אדם כי ימות באוהל. כן, אנחנו מגיעים לבית מדרש, התורה אומרת לנו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. ברוך השם, אף אחד לא צריך להרוג את עצמו, אחר כך לא מצליח ללמוד. כן, אם לא נוכל ללמוד. אלא מה שחז"ל אומרים, יש פה איזה עמדת נפש של התמסרות, של לבוא. אני עכשיו נכנס ללמוד תורה, נכנס למקווה, נכנס לשמוע את רצון השם. תנסו לחשוב על זה שבמעמד הר סיני, בסדר? פתאום במעמד הר סיני, משה אומר כזה, כבד את אביך ואת אמך, ופתאום מישהו מצלצל לו הטלפון. הזוי, נכון? הזוי. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, משה מדבר איתנו, ואנחנו תוך כדי הטלפון, רגע, שנייה, משה, שנייה, חכה שנייה, אני... מה קורה? טוב, תחזיר את העזל. זה לא... אז גם פה, נכון, חז"ל אומרים שיש פה, כשאתה לומד תורה, אתה חווה מעמד הר סיני בכל יום. יש פה מעמד הר סיני, יש פה עוצמות שיורדות מהשמיים אלינו. בסדר? אז המטרה שלנו זה להיות בהם, בסדר? לחוות אותם, לקבל אותם. חברותה, יש פה איזה משהו גם של לשים לב לסביבה. קבעת עם חברותה, נכון? יש פה סוג של איזה הסכם, נכון? חברותה זה זוגיות, נכון? יש לנו איזה ציפיות אחד מהשני. אנחנו לומדים ביחד, נכון? אני רוצה שתהיה איתי, שתקשיב לי, שנלמד, נכון? נקדם. אז יש פה איזה משהו גם מול החברותה, שאתה... כל עכשיו, אתה בסדר, אתה לא נמצא איתו.
תוסיף פה שיעור למצגת.
סלש שיעור. כן. לא, פעם מתכוון לסביבה. כן, או לשיעור, כן. נכון, גם שיעור. הגעת לשיעור. הגעת לשיעור, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה להצליח. אווירת קודש, זה גם נקודה מאוד חשובה. יש לנו תחושה לפעמים שהבית מדרש, זה אווירה של שוק, נכון? כולם מדברים, צועקים אחד על השני, כאילו מחנה יהודה ב... אבל זה הטעות. כן, אולי זה לא איזה מוזיאון כזה נחמד שנכנסים וכזה הולכים לקצות את האצבעות ומפחדים להגיד איזה מילה או איזה ספרייה. אבל שלא להתבלבל. בסדר, הבת קול יוצאת כל יום מהבתי כנסיות האלו, מהבתי מדרשות. לא להתבלבל. זה מקום קדוש. זה שיש שם מלחמות ואנרגיות, זה בגלל זה. בסדר? זה בגלל זה שאנחנו לומדים, עוסקים בקודש, עוסקים בחיים. אבל לא להתבלבל בזה שיש פה בית מדרש, יש פה מקום קדוש. בסדר? הסתדרו בלעדיך. כן, יש פה זה גם קצת גאווה סמויה כזה. אתה נכנס, אלפדיק, עם הטלפון, כי תשמע, אני חייב עכשיו לנהל את העולם. אם אני לא אזמין, אנשים לא יסתדרו. יש פה קצת, אחי, כאילו, העולם יכול להסתדר בלעדיך לשעה, שעתיים, כמה זמן שתחליט, ותנסה את זה. בסדר? העולם יכול להסתדר, הסתדרו בלעדיך יפה מאוד, אז להיות גם כאילו ב... גם להרגיל אנשים, אני אומר, להרגיל גם אנשים לזה שאתם... אני עכשיו לומד, נקודה. אז הם ידעו לפנות אליכם בשעה מאוחרת יותר. בסדר? או אני לא זמין עכשיו בוואטסאפ. מי שירצה, נכון? מי שיהיה לו ממש דחוף יתקשר, נכון? גם הזמינות הזאת היא משהו שהוא... כן, ובשבע יש פה גם מסמוס הציפיות. כן, יש פה, אני נכנס לבית מדרש, אני נכנס עם טלפון, נכנס עם ציפייה קצת פחות... תשמע, לא הולך להיות מטורף, הולך להיות סבבה, וזה... נשב קצת, דבר, נשב איזה חצי שעה פה, כאילו... אין פה, יש פה כניסה, עצם הכניסה פה היא קצת... היא קצת מגיעה עם ייאוש, עם איזשהו ייאוש ממה שהולך לקרות פה. אם היית באווירה, עכשיו מדר סיני, אני הולך לחוות עכשיו תורה, אז אתה מגיע עם, כאילו, טוב, טוב, הטלפון יהיה בצד, בסדר, אני אבדוק אותו מדי פעם, אני צריך, אם אשתי צריכה אותו, אבל כאילו, טיפה יותר נחת. כי זה הכל זה מתוך שיעור של הרב חנני, הרב חנני לתרוג משווה חברון. זה שיעור שהוא עשה להם בישיבה. בסדר? מכאן אני רוצה להגיע ממש לכמה פתרונות טכנולוגיים וטיפים. בסדר? כדי שנסיים את זה ככה באיזושהי אווירה כזאת של... של למעשה, בסדר? יש היום המון 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 אפשרויות. בסדר? אני היום לא דיברתי על סילון כי זה פחות קשור לזמן. אבל כמובן שאם יש לך טלפון כזה, או שוב, כל מיני גרסאות אחרות, יש שם בעצם טלפון פשוט, אבל יש גם כאלה עם וואטסאפ, כאלה עם חנות אפליקציות יהודית מסוימת, שזה מוריד ככה את ההתעסקות במכשיר. יש המון 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 אופציות. אני לא אכנס לכל דבר, עכשיו מי שירצה אני אסביר יותר בהרחבה, אבל בגדול יש המון 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 אופציות. בסדר, החל ממכשירים כאלה עם טאץ' והכל, מכשירי סמארטפון, שיש בהם נגיד רק אפליקציות מסוימות, חסומות. בעצם המטרה זה להפחית את המשיכה שלנו למסך. וכמובן, היום גם אפשר להתנהל ככה עם שני מכשירים, להחליט שאני עובר עם הסים, כאילו לעבור לטלפון כזה, זה לא אומר לזרוק או לנפץ את הטלפון הישן. זה אומר בסך הכל לבוא ולשחק עם הסים. כן, אני עכשיו במהלך היום אני עם הטלפון הזה, בערב אני עובר לטלפון השני, בסוף שבוע, בחורי ישיבה יותר רלוונטי, כאילו בסוף שבוע אני עובר לטלפון ההוא. את הוואטסאפ אני נגיד פותח רק במחשב, בוואטסאפ ווב. כאילו כל אחד, כאילו, יכול לעשות לעצמו, לבנות לעצמו איזה משהו שיהיה לו נוח. יש שם גם המון אפליקציות לניהול זמן מסך, סתם ככה כדי לבוא ולקבל, קצת להבין אם מה שאמרנו פה נכון, או שאנחנו סתם מדברים באוויר. לראות, בסדר, כמה זמן אני נמצא בכל אפליקציה. רוב האפליקציות נותנות חיווי, זאת אומרת, נותנות לנו מידע על כמה זמן הייתי בכל אפליקציה. אבל יש גם אפליקציות כמו Stay Focused ואת הזמן מסך של אייפון, ששם ממש אפשר להגדיר שעות שימוש, להגדיר הגבלת זמן, נגיד, הוואטסאפ, אחרי שעה הוא נסגר, לא יודע, יוטיוב, אני יכול לראות 20 דקות ואז זה נסגר. זה ממש להגדיר את זה בצורה טובה, כדי שברגע האמת, ככה פתאום אנחנו נראה סרטון, אז יעצור אותם, אוקיי, סבבה. בסדר, אז זה מאוד מומלט, Stay Focused. היא טיפה עם אנגלית, מי שקשה לו, אבל היא Stay Focused, להישאר כאילו בפוקוס. בסדר, אז אפליקציה מאוד טובה. יש לה גם גרסת פרימיום ב-10 שקלים לכל החיים. אני גם ממליץ, יש שם המון המון אופציות, ממש מומלץ להוריד, Stay Focused. זה Unlock Lock. Unlock Lock זה בעצם אפליקציה שאומרת לכם כמה פעמים פתחתם את המסך. בסדר, פתחתם את המסך, סגרתם, כמה פעמים זה קרה. אצלי זה המסך בית, כאילו אני רואה כל הזמן כמה אני פותח וצריך להשתפר. Quality Time, גם נותנת חיווי. Yo Hour, זה אפליקציה, מי שקשר לו עם אנגלית, זה אפליקציה כולה בעברית, והיא נותנת לך ממש צ'אלנג'ים, כן, אתגרים. אני נגיד אומרת לך, אתמול היית וואטסאפ שעה, היום תעשה אתגר 45 דקות בוואטסאפ. ואם הצלחת, נותנת לך גביע בסוף היום. בסדר? אז זה ממש נחמד וזה בעברית. מה אתה אומר?
הגביע הזה באמת נותן לי פרס או רק אתה?
זהו, זה נותן לך פרס. אתה קיבלת את הפרס כבר בעצמך. ברגע שאתה עשית רק 20 דקות, היה לך עוד 20 דקות לחיים, לחיות, ונראה לי אתה הרווחת לבד. ועוד אפליקציה מאוד מעניינת גם, הפוסטבוקס פוקוס, שהיא אפליקציה שבעצם מרכזת לכם את ההתראות לזמנים מסוימים. נגיד, אתם אומרים, האפליקציה הזאת, הזאת והזאת, הן לא נותנות לי התראות מתי שהן קופצות, אלא רק בסוף ה... בשעות שאני מגדיר, אני יכול להגדיר להם, נגיד, באחד בסוף הסדר בוקר, אני יכול להגדיר להם בערב, אני יכול להגדיר כמה זמנים ביום. בסדר, זה מאפשר לכם לקבל את כל ההתראות בזמן שאתם בוחרים. עוד מיזם שיש לנו בארגון, שנועד ככה לעזור עם הזמן, זה תמצית החדשות. מישהו פה יצא לו לשמוע על זה? לראות? אתה לא נקרא. בסדר, אז זה מיזם, אתם מכירים את זה שאתה נכנס לאתר חדשות, סתם רצית לראות מה קרה עם פוטין, מה קרה בעולם, לראות מה עם הקורונה, ומצאת עצמך חצי שעה בדברים שהם לא מעניינים וכזה, לא אותם חיפשת, בסדר, כל מיני ידוענים, כל מיני...
בלי קשר
ללשון הרע, כמובן, כן. אז אנחנו בארגון ולוקחים אחריות, בעצם פתחנו קבוצות וואטסאפ יש שם כבר 5,000 חבר'ה, כמעט 5,000 חבר'ה, שכל ערב מקבלים עדכון חדשות יומי, כל ערב, בצורה מסודרת, איכותית, לפי נושאים. וזה ככה, מי שרוצה את העדכון הפשוט, הבסיסי, מקבל אותו, וככה רגוע. כי לפעמים אנחנו נכנסים לחדשות רק בתוך תחושה של, אני חייב לדעת מה קורה בעולם.
זו אפליקציה? מה זה?
זה קבוצות וואטסאפ, בחוץ יהיה אפשרות לעשות QR קוד ולהצטרף ישר. ולהיכנס לקבוצות, כל ערב שולחים שם בעצם את העדכון חדשות, אז מוזמנים להיכנס, ככה לחסוך לעצמכם זמן, ובעיקר להרוויח אותו לדברים אחרים. בסדר, זה נראה ככה, בסדר, קורונה, ביטחון, עכשיו נראה לי פוטין זה הראשון למעלה, אבל כאילו... בסדר, עכשיו אני ממש בסקירה קצרה לפני שאנחנו הולכים למנחה, וכמובן, אני אגיד לפני שאנחנו זה, בעזרת השם, איך שנסיים את מנחה, יהיה פה עמדת ספרים, גם עמדה של ספרים שקשורים לכל נושא מדיה, טלפונים, כל השמירת הברית, כל הנושאים האלו, ממש במחירי העלות, אנחנו עמותה, כאילו המטרה שתקנו, שתהנו מזה, ויש שם גם טלפונים פשוטים, מי שירצה כמובן להתקין סינון, שלא דיברנו על זה היום, אבל כמובן זה אפשרי, זיו פה גם יסביר איך עושים את זה, בסדר, אז אנחנו נהיה פה בעצם בכניסה לבית מדרש, מיד אחרי מנחה. עכשיו אני רוצה להגיד כמה טיפים אחרונים, וככה נסגור. דבר ראשון, נפרדים לשלום מההתראות. בסדר? כמה שפחות התראות. אני רואה אנשים עם התראות, אפליקציית חמ"ל, מכירים אותה? כל תאונה בכביש 40, מה זה משנה? אני עכשיו פה, לומד, עושה כאילו, בסדר, אני אראה את זה בסוף היום, אני אגיד תהילים, לא... אבל כאילו, למה זה עכשיו תופס אותי? אז להוריד את ההתראות, בסדר? כמה שיותר צמצם, אני ממליץ לעשות שלכבות את כל ההתראות ולפתוח רק מה שאתם רוצים. אני, לצורך העניין, הוואטסאפ אצלי הוא לא בהתראות. אם אני רוצה, אני נכנס לוואטסאפ. בסדר, אז נסו כל אחד רק לקבל את זה, את הרעיון. כמה שפחות התראות, זה הבסיס פה. דבר שני, לא לישון, מוקרת לכם התמונה, אתה אומר. לא לישון עם הטלפון, להשאיר את המרחב הזה של החדר שינה כמרחב נקי, סטרילי, אנחנו נרדמים יותר טוב, ישנים יותר טוב. אנחנו עשינו על זה כמה ניסויים בכל מיני מכינות וישיבות, וזה אחד הדברים שאנשים אמרו, שהם היו עם טלפון פשוט, כאילו, שהם נרדמו בקלות. בסדר, אז הטלפון, נשים אותו מחוץ ל... רוצים שעון מעורר, אז אפשר לקנות שעון מעורר בכמה שקלים, באיזה סטוק או משהו, באמת לא מורכב, אבל החדר שינה, במיוחד מי שנשוי פה, חדר שינה, להשאיר אותו מרחב אינטימי, מרחב בלי התראות, בלי בלגן, לא לקום בבוקר גם ישר עם הטלפון, כאילו, לייצר פה איזושהי שליטה. איים של שפיות. עכשיו, גם, זה גם במרחב וגם בזמן. זאת אומרת, לייצר גם במהלך היום זמנים קבועים שאני לא עם הטלפון, או שאני שם אותו בצד, או שאני בלי התראות בכלל, אתה יכול לעשות כל מיני מצבים. וגם במרחב, לייצר מרחבים, כמו בית מדרש צורך העניין, או כמו חדר שינה, שהם בלי טלפון, שם אני נמצא בלי הטלפון. או כשאני עושה ספורט, אני בלי הטלפון. עושה לכל מיני מרחבים. ובכללי, גם לייצר זמן שהוא בלי טלפון בכלל בכלל. אומרים שהרעיונות הכי טובים, מתי הם באים? במקלחת, נכון? למה? כי אז אנחנו לא עסוקים בשום דבר, אנחנו בשקט, בנחת. בסדר? לייצר לעצמנו את המרחבים האלה, את הנחת הזאת. זהו, אני רוצה לסיים רק להגיד שהמטרה של השיחה הזאת זה להגיע לפרקטיקה. אם יש לכם אפילו שנייה רגע לחשוב, אולי משהו אחד שאתם לוקחים, אולי איזה ספר שתקנו, אולי משהו כזה, בסדר? אז ככה מוזמנים לקבל איזו החלטה ולהצליח. תודה רבה, בהצלחה רבה.